ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף צדי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה 14 מראש העמוד. מיד שמים לב שיש מעוינים וגם מספור, וכפי המספר 12, אז אנחנו מבינים שאנחנו בהמשך סדרה שהתחלנו כבר לפני כן. ומה הנושא? המשך הוכחות לתחיית המתים מן התורה. אמר רבא, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר יחי ראובן ועל ימות? ופירוש הפסוק, אם נחלק אותו לחלקיו, יחי ראובן בעולם הזה ואל ימות לעולם הבא. רבין אמר מהכה, ורבים משני עפר, אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. אז בפירוש ישני עפר, ישני אדמת עפר המתים יקיצו. רבה שימה מהכה, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורך לקץ הימים. אמר רב אלעזר, כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם הבא, שנאמר כי מרחמם ינהגם, בוא נציין מרחמם בעולם הזה, ינהגם לשון עתיד לעולם הבא, ועל מבועי מים ינהלם. הסימון שראינו כרגע, סימון חדש, צורת הרגש, בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים מימרות של רבי אלעזר. יש גם פס כפול שעכשיו אנחנו נראה, אם כל אחד ייתן לעיניו לשוטט קדימה כמה שורות טובות, נראה כמה וכמה מימרות של רבי אלעזר בנושא דעה. בהמשך אנחנו נראה עוד סימון, סימון כתר, אפשר לציין עכשיו מה מטרתו, עם מימרותיו בעניין תלמוד תורה ותלמידי חכמים. אז כפי שאתם רואים, הרבה צורות הרגש, כל אחד מבליט עוד מימרה של רבי אלעזר בנושאים שציינו, דעה, תלמוד תורה, תלמידי חכמים. הגמרא ממשיכה, ויאמר רבי אלעזר, גדולה דעה, גדולה הכוונה חשובה, דעה, דעת, שניתנה בין שתי אותיות. שתי אותיות כוונה של שם השם, או אפשר לומר בין שתי שמות השם, שנאמר כי כל דעות השם. אז מכל צד, קדימה ואחורה, מהמילה דעות רואים שמות השם. ואמר רב אלעזר, גדול מקדש, שוב פעם גדול עניין חשוב, המקדש שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך, פסוק מוכר משירת הים מאז ישיר. שוב פעם המילה מקדש כבכבנו ומשני צדדי המילה קדימה אחורה שמות השם. מה כפלה רבד הקרחינה, קרחינה זה חלק משמו, אלא מעטה, אם אתה אומר שהופעת מילה באמצע או בין שתי שמות השם, זה סימן של חשיבות והערכה, אלא מעטה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, תכתיב כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה. אמר לי רב אלעזר עונה, באמת כן, למלטי אחי נמי, נקמה יש לה חשיבות בעניינו, והגמרא מרחיבה בעניין הזה קצת, ואחר כך אנחנו נפנה לפירושו של רש"י. לבינתיים נמשיך בגמרא. כדאולה, אז אמרנו שלמלטי יש חשיבות לנקמה, כפי שמלמד אותנו אולה. תיאמה אולה, שתי הופעות הללו למה? בפסוק שקראנו ראינו כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה, וההופעה של הקדוש ברוך הוא מתחלק לנקמות שראינו, פעמיים נקמות, והמילה הופעה שייכת לשניהם. אז מה מטרת שתי הופעות של הקדוש ברוך הוא? אחת למידת טובה ואחת למידת פוענות. כדי להבין את זה קצת יותר, אנחנו נסתכל ברש"י. יש לנו, כפי שאמרנו לאורך הפרק, רש"י תופס את שני הטורים. אז בטור הראשון של רש"י, דיבור מתחיל שתי הופעות, דכתיב, כל נקמות השם, כל נקמות הופיעה, ויקה תרי נקמות וחל הופעה בתרוויו, ודמי כמדיקה הכל נקמה ונקמה חדה הופעה, כפי שאנחנו הסברנו. חדה, נמשיך ברש"י, חדה לטובה של ישראל, שסילק שכינתו מאומות העולם ובא על ישראל, וקרי לנקמות משום דה תגמול טוב הוא שזכו לשכינה, על שאמרו, אז שעם ישראל אמרו לפני מתן תורה, נעשה ונשמע. ונקמה היינו תגמול. אנחנו רגילים לחשוב שהמילה נקמה הוא כמו שאנשים משתמשים בו באופן יומי, אבל השורש או העומק של המילה נקמה זה תגמול. ונכון שאדם הולך להניש בן אדם בתור נקמה, זה תגמול על מה שרע קרה לו, אבל בעיקרון המילה נקמה היא מילה ניטרלית, תגמול. עכשיו לאיזו מטרה? אז ראינו עכשיו תגמול לטוב. אז אמנם בדרך כלל לא משתמשים במילה נקמה באופן כזה, אבל נקמה לטובת עם ישראל, שהקדוש ברוך סילק את השכינה מאומות העולם וישרה אותו על ישראל. ואחת לפורנות, ממשיכה של עובדי כוכבים, שנפרה מהם ליום הדין, כנאמרים בפרק כאן במסכת עבודה זרה, נוקם השם ובעל חימה לעקום לעובדי כוכבים במזלות, שהוא בעצמו וכבודו נפרה מהם, והיינו הופעה. אנחנו נחזור לגמרא. ויאמר רב אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה המקדש בימיו. זה מימרה שדי קשור למה שאמרנו מקודם, והגמרא אומרת את זה כעת במילים אחרות. למה משייכים מי שיש לו דעה כאילו נבנה מקדש בימיו? שזה ניתן בין שתי אותיות, דעה, כפי שאמרנו מקודם, וזה גם מקדש ניתן בין שתי אותיות. ויאמר רב אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, לסוף מתעשר, שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. אז אם יש דעת, החדרים מתמלאים עם הון יקר. ויאמר רב אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, שנאמר, כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירח אמנו עושהו ויוצרו לא יכוננו. ויאמר רב אלעזר, כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, איסורין באין עליו, שנאמר, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו, ואין מזור אלא איסורין, שנאמר, וירא אפרים את חוליו ויהודה את מזורו. ויאמר רב אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, לסוף גולה, שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. ויאמר רב אלעזר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, אש אוכלתו, שנאמר, כל חושך, חושך כמו לילה, כל חושך תמון לצפוניו, תמון לצפוניו ההסבר שהוא נחבא ממצפוני התורה. אז מה התוצאה אם אין תורה, אם כביכול התורה נחבא? תוכלו אש לא נופח, ירא שריד באוהלו. והגמר נותנת הסבר לפסוק שקראנו עכשיו ככה, אין שריד, אמרנו פה ירא שריד, מי זה שריד? אין שריד אלא תלמידי חכמים, תמיד חכם שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. יש עוד סימון כעת שראינו, המילה שריד בצורת בית כזה, ובמבנה בצד כתבנו הדגשת שריד בפסוקים. עוד כמה אנחנו נראה כמה עוד כמה פעמים הופעת המילה שריד. ואמר רב אלעזר, כל שאינו מהנה תמיד החכמים מנכסיו אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו על כן לא יאכיל טובו, ואין שריד אלא תמיד החכמים שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. ואמר רב אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו על כן לא יאכיל טובו. אז כאן השימוש במילה שריד הוא במובן הפשוט, שאתה לא שום דבר שורד כאילו על שולחנו, לא משאיר פת על שולחנו, אז סיום הפסוק אומר על כן לא יאכיל טובו. שואל את הגמרא, איך אתה אומר, איך רב אלעזר אומר שזה דבר רע לא להשאיר? ואמר רב אלעזר, אבל מקשים מרב אלעזר עצמו, כל המשאר פתיתים על שולחנו כאילו עובד עבודה זרה. זה דבר דווקא רע להשאיר, זה טוב שלא יישאר שום דבר. כל המשאר אומר זה כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן והממלאים למני ממסך. לא קשה הדעיקה שלמה בעדי, הדלקה שלמה בעדי. אם אדם משאיר פתיתים על השולחן וגם איזו כיכר שלם, זה נראה לשם עבודה זרה הוא עושה כן. אבל אם הוא משאיר פתיתים, חתיכות בלי לחם שלם, זה דבר שדווקא רצוי. ואמר רב אלעזר, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. מה משמעות המחליף בדיבורו? זה האדם שמנסה להציג את עצמו כמשהו אחר. רש"י אומר המחליף בדיבורו בתור השני משנה בדיבורו שלא יהיה ניכר. הוא מנסה להטעות אנשים לחשוב שהוא מישהו אחר. כתיב אחר אצל יעקב במעמד קבלת הברכות מאביו יצחק במקום עשיו, ורבקה אמו דחפה אותו נגיד להיכנס ליצחק ולהציג את עצמו כאילו הוא עשיו. אז יעקב פחד שהוא עושה מה שתיארנו עכשיו, הוא מחליף בדיברו, והייתי בעיניו כמטעטע. באותו מעמד של שוב פעם אחד שבפועל מחליף בדיברו, הוא עושה את עצמו כמישהו אחר, שלא יהיה ניכר, שלא יהיה ניכר כיעקב. אז ראינו בפסוק הזה של אחד שמחליף בדיברו המילה כמטעטע, הוא כתיב אותם אבל אם המעשה תעתוי פסוק בהקשר לעבודה זרה. ויאמר רב אלעזר, כל המסתכל בערווה קשתו ננערת. עוד מעט נחזור לפרש מה זה קשתו ננערת, שנאמר עריה תעור קשתך. מסתכל ברש"י, קשתו ננערת, רש"י מביא שני פירושים, כוח קושי עבר שלו ננער שאינו מוליד, שנאמר עריה תעור קשתך. עריה שאתה מסתכל בה ממש בערוותה היא תעיר קשתך. אז זה פירוש שמבין שמדובר על מסתכל בערווה של האישה. דבר אחר, המסתכל המחשב בעריות דאשת איש, קשתו מה זה? גבורת ידו ננערת, מתהלכת ומתמטעת, כמו מצא כסות מנערה 30 יום, שימוש במילה מנערת, מנערה, זה הכוונה פה שגבורת ידו ננערת. הנה מכמו וינער השם. אנחנו נחזור לגמרא. ואמר רב אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים. המילה קבל זה לשון ארמית, והוא לשון אפל. אפל, דבר שלא בולט, דבר שלא מושך תשומת לב. אז העצה של רב אלעזר פה זה לעולם שאדם יתנהג בענווה, ובזה הוא יבטיח לעצמו קיום. אמר רבי זירא, אף ענה נמי תנינה. יש במשניות רעיון שמלמד אותו עיקרון, וזה נלקח מדיני ניגי בתים, וכתוב בית אפיל אין פותחים לו חלונות לראות נגעו. אז כדי שהכהן שהוא צריך לפסוק על נגע, יכול לפסוק, הוא צריך לראות את הנגע. מה אם יש איזו חשש נגע בתוך בית אפיל? אז בסדר, זה יישאר כך ולא לא יהיה פסק של תומעה, ואין חובה לפתוח חלונות. שמע מינה, מכאן רואים שדבר שלא נראה, לא בולט, לא סובב, והבית ימשיך להתקיים. אמר רב תבי, אמר רב יושיע, מהי דכתיב שאול ועוצר רחם ארץ לא סבא מים? וכי מה העניין שאול אצל רחם? שאול זה, זה מוות, קבר, קבורה, רחם זה מקום של לידה. אלא לומר לך, מה רחם מכניס ומוציא? אף שאול מכניס ומוציא. כמו רחם, יש את ההיריון, זה מכניסים לרחם את הזרע, מוציא משם ויתיד ולד. אף שאול, גם כשמדובר בקבר, מכניסים גופה לתוך הקבר, ובעתיד יוצא משם. ועלו דברים קל בחומר. ומה רחם שמכניסים בו בחשאי? מוציא ממנו בקולי קולות, הילד ביציאה, בלידה, הוא בוכה ושומעים אותו. שאול שמכניסים בו בקולות הבכי של העבר, של הקבורה, אינו דין שמוציאים ממנו בקולי קולות. מכאן תשובה לאומרין אין תחיית המתים מן התורה. במה שראינו בפסוק, את ההקש בין שאול ורחם, מבינים שיש תחיית המתים, כמו שאנחנו תיארנו, ולא רק זה, זה יהיה גם כן בקולי קולות. תנא דבי אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותן, אינן חוזרין לעפרן. שנאמר, והיה נשאר בציון ונותר בירושלים קדוש, יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. הברייתא תמשיך לעמוד ב', אבל לפני שנגיע להמשך, נסתכל קודם ברש"י לקראת סוף הפירוש. לאחר שיחיו שוב אין חוזרים לעפרן, רש"י אומר, בין ימות המשיח ולעולם הבא, אלא בשר מתקיים עליהם עד שישובו ויחיו לעתיד לבוא. אנחנו נמשיך בעמוד ב', ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהם את עולמו, אם נדלג שנייה על הסוגריים, צדיקים, מה הם עושים? כרגע אמרנו, ואפשר להבין מרש"י, שיהיה תקופה של תחיית המתים, נגיד לימות המשיח, אותם צדיקים יחזרו לחיות, ואז יבוא מה שנקרא תקופת לעתיד לבוא. אבל בין ובין יש תקופה שהקדוש ברוך הוא יחריב את העולם. מה יהיה עם הצדיקים שכבר חזרו לחיות? זו היא שאלת הגמרא. אנחנו דילגנו על קטע שבסוגריים, אז נקרא עוד פעם משורה ראשונה בעמוד ב', ואם תאמר אותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו, שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא, צדיקי מה אין עושין? הגמרא עונה, אין בעיה, הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפיים כנשרים ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה בהמיר ארץ ובמות הרים בלב ימים. ושמה תאמר יש להם צער, כנפיים עם כל הכבוד, כדי להישאר קיים צריך להופף בכנפיים כל הזמן, אז יכול להיות בזה הרבה צער. תאמר לומר לא, אומר וקורא השם יחליפו כוח ילו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, יחו ולא יעפו. הדרשי בשורה הראשונה אומר ואותן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את עולמו, ויהיה עולם זה חרב 1,000 שנים, אותן צדיקים שכבר אמרנו שהם חזרו לחיים בימות המשיח, שזה קודם לתקופה הזאת, היכן הם? הואיל ואינם נקברים בארץ, לא, רש"י ממשיך, לא נראה באמיר ארץ, כשמחליף, המילה להמיר זה להחליף, כשמחליף לשפוך את הארץ, לא נראה לפי שאנו בלב ימים. וקובע השם יחליפו כוח, שיהיה להם כוח לשוד לעופף בלי צער. הגמרא שואלת, ונלף ממתים שהחיה יחזקאל? אמרנו מקודם שיהיה תקופה של תחיית המתים, וזה, והחיות יתמשך גם, נגיד, גם לעתיד, לעולם. אולי שאנחנו מדברים על תחיית המתים, והיה תקדים לזה אצל יחזקאל הנביא שהחיה את העצמות היבשות, אבל מה קרה להם? הם חזרו ומתו. אולי גם פה אצל הצדיקים שדיברנו עליהם גם כן יהיה תחייה, אבל יחזרו למות. זו שאלת הגמרא בזה ששואלים ונעלף ממתים שהחייה יחזקאל. הגמרא עונה, סבר לה הברייתא שאמרנו עכשיו בעניין תחיית המתים, תחיית הצדיקים, סובר בעניין עצמות היבשות כמאן דאמר, זו שיטת רב יהודה שיופיע לקמן, באמת משל היה, שבאמת הכוונה באופן ברור בבירור, הסיפור הנבואה הזאת היא סך הכל הייתה רמז, לא ממש חזרו לחיות. רש"י כותב משל היה שהיה מרמז להם על הגלות, כאדם מת שחוזר וחי, כך ישראל ישובו מן הגלות. אז העצמות היבשות היה משל למצב הגלות, והחייתם משל לחזרה מן הגלות. אבל סך הכל לא היו, לפי הגישה הזאת, לא היו עצמות של בני אדם שחזרו לחיות. דתניא, אמרנו שהברייתא למעלה שדיבר על צדיקים שחוזרים לחיים ולא מתים אחר כך, מתייחס לעצמות היבשות בחזון יחזקאל כמשל. דתניא, כאן נביא את הברייתא שבו יופיעו כמה שיטות בנושא הזה. רבי אלעזר אומר, מתים שחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו. לפי רבי אלעזר היה תחייה ממש. מה שירה אמרו? השם ממית בצדק מחיה ברחמים. רבי יהושע אומר, כפי שאתם רואים ב' מעל רבי יהושע, זה הסבר שני או הצעה שנייה לעניין איזו שירה אמרו. רבי אלעזר נתן לנו את א', השם ממית בצדק מחיה מתים ברחמים. רבי יהושע אומר, שירה זו אמרו, השם ממית מחיה מוריד שאול ויעל. רבי יהודה אומר, כאן זה מספר שניים בעקבות מספר אחד אצל רב אלעזר לפני כמה שעות מתחילת הברייתא, גישה אחרת לעניין העצמות היבשות. רבי יהודה אומר, כפי שהזכרנו מקודם, אמת משל היה. אמר לו רבי נחמיה, אם אמת למה משל? אם משל למה אמת? בעצם המילים האלו סותרות. אמת זה כפי שהוא, מה שהוא היה במציאות, משל הוא ההפך. אז מה רציתי לומר? אלא באמת, אז זה כבר מילה אחרת. הבידה אמר באמת משל היה, הכוונה בבירור החזון עצמות היבשות היה משל, כפי שראינו מקודם ברשי. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מתים שחיה יחזקאל עלו לארץ ישראל. הוא כמו רבי אלעזר בתחילת הברייתא, שזה לא היה משל, זה היה משהו אמיתי, אבל הוא מסביר שאותם מתים שהוא החייה, הם עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. עמד רבי יהודה בן בטרה על רגליו ואמר, אני מבניהם והללו תפילין שניח לי אבי אבא מהם. אומן נינו מתים שחיה יחזקאל. כאן רואים מספר לא מעט של משולשים, ובצד תחת הכותרת מבנה כתבנו דעות על מי היו המתים שחיה יחזקאל. הגמרא, אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. הם עשו חשבון מיציאת מצרים, כמה זמן היה אמור להמשיך השיעבוד, והם טעו בחשבונם. הם הקדימו הגאולה ממצרים ב-30 שנה. שנאמר, ובני אפרים שותלך וברד בנו ותחת בנו, זה שם תחת, ואל עדה בנו ותחת בנו וזבד בנו ושותלך בנו ועזר ואל עד והרגום אנשי גת הנולדים בארץ וכו'. וכתיב, ויתבל אפרים אביהם ימים רבים ויבואו אחיו לנחמו. על הקבוצה הזאת של שבט אפרים שניסו לעלות לארץ ישראל, אבל 30 שנה מוקדם, וכפי שראינו פה בפסוק הם נהרגו על ידי אנשי גת. וכמובן אלו הם העמיתים שהחייה יחזקאל. ושמול אמר, אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים, ותחייתם הייתה רק סימן לשאר כלל ישראל, שנאמר, ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל הימה, זאת אומרת סימן לכל ישראל שעתידה להם תחיית המתים. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ויבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. וכפי שאמרנו, המעשה הזה, הנס הזה, היה רק להראות שאין כזה דבר, לומר יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, הנה אפשר להחיות אותם. אבל הם עצמם כפרו בתחיית המתים ובאמת חזרו ומתו. רבי ירמיה בר אבא אמר, אלו בני אדם שאין בהן לחלוחית של מצווה, שנאמר, עצמות היבשות שמעו דבר השם. רבי יצחק נפחא אמר, אלו בני אדם שחיפו את האיכל כולו שקצים ורומסים, שנאמר, ובוא ויראה והנה כל תבנית רמס ובהמה שקץ, וכל גדולי בית ישראל מחוקה על הקיר סביב וכולי. וכתיב, אתם והאווירני עליהם סביב סביב, והאווירני עליהם לאחיותם. רבי יוחנן אמר, אלו מתים שבבקעת דורה. אם נדלג רק שנייה על חצי השורה, בסוף השורה כתוב ההמשך של הסיפור של מתים שבבקעת דורה, שבשעה שעגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל וכו' וכו'. נחזור לקרוא את הקטע שבסוגריים, שבו רבי יוחנן מציין הגבולות של בקעת דורה. ויאמר רבי יוחנן, מנער אשל עד רבת. זה בקעת דורה. אז מי המקומות האלה? נער אשל עד מקום שני, קוראים לו רבת. זה הקצוות שביניהם נמצא בקעת דורה. מה הסיפור שם? שבשעה שהגלה נבוכדנצר הרשע את ישראל, היו בהן בחורים שהיו מגנים את החמה ביופיין, והיו קסדיות, קסדיות זה נשים בבליות, והיו קסדיות רואות אותן ושופעות זבות מהתאווה שלהם לאותם גברים ישראלים היפים. אמרו לבעליהן, אותם נשים בבליות, והם סיפרו על היופי של אותם שבויים בחורים ישראלים. ואחרי שהנשים סיפרו על יופיין לבעליהן, ובעליהן למלך, ציווה המלך והרגום לאותם בחורי ישראל היפהפיים, ועדיין היו שופעות זבות. אפשר לשאול מה כבר יכול להיות, הם מתו. אז רשי אומר, בציווה המלך והרגן ועדיין היו שופעות, רשי בשורה רביעית, שהייתה נראית זיו תארם, וציווה המלך ורמסו. זה המשך הגמרא. נקרא את זה עוד פעם, חצי השורה. ציווה המלך והרגון ועדיין היו שופעות זבות, ציווה המלך ורמסו. תנו רבנן. בצד, בשוליים כתבנו הנושא, חנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש. גם סיפור ניסי עם נבוכדנצר. תנו רבנן, בשעה שהפיל נבוכדנצר רשע את חנניה, מישאל ועזריה וכבשן האש, אמר לו הקדוש ברוך הוא יחזקאל, לך וחיה מתים בבקעת דורה. כיוון שהחיה אותן, באו עצמות וטפחו לו לאותו רשע על פניו. אמר נבוכדנצר, אומר, מה טיבן של אלו? אמרו לו, חבריהן של אלו, הכוונה ליחזקאל הנביא, הוא החבר של חנניה, מישאל ועזריה, שנבוכדנצר הפיל לכבשן האש, ואותו חבר שלהם מחיי מתים בבקעת דורה. בשומו את הדברים האלו, פתח ואמר נבוכדנצר, אמר להקדוש ברוך הוא, אתוי כמה רבבין ותמאוי כמה תקיפין, מלכותי מלכות עולם ושלטני עם דור ודור. שבח עצום להקדוש ברוך הוא מפי אותו רשע, מפי נבוכדנצר, בהכרתו כמה גדול, כמה נפלא מעשי הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, יוצג זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע. ביטוי מעניין. רבי יצחק הוא כאילו, בוא נגיד, הוא מקלל את נבוכדנצר, שאלמלא בא המלאך וסתרו על פיו, ביקש לגנות כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהילים. אם לא, אם המלאך לא היה עוצר את נבוכדנצר, היכולת שירה ושבח כלפי מעלה היה גדול משל דוד המלך עצמו בספר תהילים. תנו רבנן, שישה ניסים נעשו באותו היום שהוא נבוכדנצר השליך את השלושה אלו, נבוכדנצר, מישאל ועזריה, לתוך כבשן אש. ואלו הן, הנה רשימת הניסים. צף הכבשן ונפרץ הכבשן והומק סודו. על זה רש"י ייתן לנו עוד מעט שלושה פירושים. ונהפך צלם הפניו ונשרפו ארבע מלכיות. ארבע מלכיות, רש"י אומר, הם מלכים ואנשיהם שסייעו לנבוכדנצר להשליך עליהם ונשאר ועזריה לתוך האור. היו כאלו שבאו לשתף פעולה עם נבוכדנצר, ובאותו יום הם מתו. וחיה יחזקאל את המתים בבקעת דואה. וכולהו גמרא. חמישה מתוך שישה הרשומים פה הם על פי מסורת בעל פה, וארבע מלכיות קרא. אנחנו נחזור לזה עוד מעט. קודם נראה מה רשי הסביר על הניסים האלו. אז אנחנו באמצע הטור של רשי, צף הכבשן, שהכבשן היה משוקע בארץ, כאין כבשן של סיד, וצף ועומד על גבי קרקע, כדי שיראו כל העולם. נפרץ הכבשן, נפלו קצת כותליו, כדי שיוכלו כולם לראות בתוכו. הומק, כאן יש גרסה שאין לנו, סורו, נשפל גאוותו, כמו סורו רע. נשנח, הנה הומק סודו, זה כמו הגרסה שלנו, כמו יסודו, נשתרשין. וכן דני רבי יעקב בן יקר. אבל מורי גרס והומק סידו, סיד הכבשן, נמסה מרוב חמימות. כך שמעתי והייתה מושכת למרחוק, ומעבר שאותו הסיד נשרפו אותן שהשליחו חניים אשר בזיה לתוך כבשן האש, כמו שציינו שאותם שהשליחו הם עצמם מתו. אנחנו נחזור לגמרא. היינו בהוכחה המקראי שנעלמו, מתו בעצם, אותם ארבע מלכיות שבאו לעזור לנבוכדנצר. אמרנו שקרא דכתיב, ונבוכדנצר מלכה שלח למכנש לאחש דרפניה סיגניה ופחבטה אדר גזריה גדעבריה דטובריה תפתיה וכל שותני מדינתה וכולי. וכתיב, זה היה בפסוק ב'. עכשיו בפסוק י' ב' כתוב איתי גוברין יהודאין. וכתיב בפסוק חף ז' ומתקנשין אחש דרפניה סיגניה ופחבטה ועדברי מלכה חזיין לגובריה אילך וכולי. חסר בפסוק חף ז' חלק מאלו שראינו בפסוק ב'. אז החיסרון הזה מסביר העלמות של אותם ארבע מלכיות שמתו, ורשמנו אותם בסדרה של שישה ניסים שהיו באותו יום שנברנצה השליך את הצדיקים האלו לתוך כבשן האש. אז אלו שחסרים הם אלו שניסו לעזור, ששיתפו פעולה עם נבוכדנצר, והם עצמם שילמו את המחיר. תני דבי רבי אליעזר בן יעקב, אפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם את עצמו מן הרבנות שלו. זאת אומרת, אם אדם תופס משרה ואותו בעל משרה הוא אדם מכובד עם לבוש מכובד עם סממנים, סממנים של שלטון, מדים אפילו, אז שלא יורידו אותם בשעת הסכנה, שנאמר בעניין הצדיקים האלו בכבשן האש כתוב שם בפסוק חף. אנחנו מדברים על ספר דניאל פרק ג' פסוק חף א', בידיים גובריה אילך כפיתו בשר ולהון פצ'הון וחר בלעתון. המילים האלו מצביעים על מלבושים מיוחדים של בעלי משרה. אמר רבי יוחנן, אנחנו ממשיכים לדף צדי ג', גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שנאמר. אנחנו קודם נקרא רשי, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, דברי שחשיב לתלת הצדיקי, הפסוק שיובא עכשיו בגמרא, נשים לב שבהתחלה שמותיהם של שלושה צדיקים מוזכרים, ומלאך לבסוף. תכתיב, שנראה את זה בגמרא עוד מעט, ורוויה די ירוויעתה דמי לבר אלוהים. מלאך. עכשיו הגמרא. אמרנו שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת, שנאמר ענה, ואמר ענה חזי גוברין ארבעה. הרי נשלחו לתוך הכבשן רק שלושה, מה פתאום שיש ארבעה? אז הפסוק ממשיך שהוא אומר, אני רואה גוון ארבעה שריין שהם הם חופשיים מלפים בגונורה, וחבל לו איתי בהון, ורבי די רביעה דמי לבר אלקים. אז יש את האנשים שהם היו, שידענו שהם הושלחו לכבשן אש, אבל יש רביעי שדומה למלאך. אז המלאך נחשב במקום הרביעי, לכן המסקנה של רבי יוחנן שגדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. אמר רבי תנחומא חנילאי, בשעה שיצאו חנאי משר ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם וטפחו לשונאים של ישראל. זה לשון הפוך, לשון סגי נהור. ואומות העולם הם היכו את עם ישראל על פניהם. אמרו להם, יש לכם אלוקה כזה ואתם משתחווים לצלם? בושה לכם שיש, הם כל כך התחשמו מהנס הצלת הצדיקים מתוך כבשן האש שלא קרה להם כלום, ואתם העם, אז העם של אותם צדיקים עצמם הולכים לראות בשדות זרים, להשתחוות לצלם. מיד פתחו ואמרו, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? אמרתי אעלה בתמר אוחזה בסן סיניו. עכשיו הפסוק הזה בספר שיר השירים פרק ז' פסוק ט', הגמרא מפרשת, אמרתי אעלה בתמר, אלו ישראל. רש"י למעלה בשורה שלישית, אני אמרתי שכל התמר שלי הוא שיהיו בהם צדיקים הרבה, ולא עתה בידי וכו', זה נמשלו לתמר, כי אמרו לי מה תמר זה אין לו אלא לב אחד וכו'. אז השימוש במילה תמר זה רמז לכלל ישראל. אז אנחנו נחזור לגמרא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אעלה בתמר אלו ישראל, ואני התכוונתי שיהיו הרבה צדיקים, ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד של חנן משר ועזריה. יש רק ענף אחד שיש בו צדיקים. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה. המשך הפסוק, אנחנו בשוליים אצל הכוכבית, כתוב ואחריו סוסים אדומים סרוקים ולבנים. הגמרא חוזרת פה להסביר את הפסוק, מהי ראיתי הלילה? ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה בגלל שהשתחוו לצלם, והנה איש רוכב, מה שראינו בפסוק, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, השם שמו. המשך הפסוק, על סוס אדום, ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם. לפני כן ראינו הבקשה של הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה, כאן להפוך את כל העולם כולו לדם. כיוון שנסתכל בחנן יושר ועזריה, התקררה דעתו, שנאמר, והוא עומד בין הדסים איש, אשר במצולה, ואין הדסים אלא צדיקים, שנאמר, והיא אומנת הדסה. זה במגילת אסתר, וכמובן אותה אישה בשמה הדסה, הייתה אסתר, צדיקה. ואין מצולה אלא בבל, שנאמר, האומר לצולה חרבי ונהרותייך אוביש. הלשון חרבי, לשון חרב ויבש. מיד מלאים רוגז נעשים סרוקים, ואדומים נעשו לבנים. רש"י מוסיף פה סרוקים, צבועים, ואחר כך נעשו לבנים, כשנסתכל בצדיקים, נח מכעסו. אמר רב פאפה, שמע מינה, ממה שראינו פה בפסוק, וראינו והנה איש רוכב על סוס אדום, והוא עומד בין הלסים, ואמרנו עכשיו שאדומים, אותו סוס אדום, נעשו לבנים, שמע מינה, סוסיה חברה, סוס לבן, מעלי לחילמה. מי שחולם וסוס לבן הוא מופיע בחלום, סימן טוב. דיברנו על חנניה, מישאל ועזריה, איך ששלושה צדיקים יכולים להציל את העולם כולו מלהפוך ללילה, להפוך לדם. השאלה פה, ורבנן, הכוונה לאותם צדיקים, לאיכה עזלו? מה? לאן הלכו? רש"י כותב, כשיצאו מן הכבשן, דתו לא... עוד פעם, להיכן עזלו כשיצאו מן הכבשן, דתו לא מדקר להו בכל כתובי, לא רואים אותם יותר בכתובים. אז יש כאן כמה פירושים, יש שלוש דעות במוראים, ואחר כך הגמר תביא ברייתא שמופיע בו דעות בתנאים במקביל. אז מה קרה איתם עם חנניה, מישאל ועזריה? אמריו, בעין הרע מתו. ושמואל אמר, מה זה בעין הרע? הרי דבר פלאי קרה להם, זה כולם היו מסתכלים מהם בתמיהה, וזה גורם לכוח של עין הרע להשפיע. ושמואל אמר, ברוק תבו. הרוק פה הוא אותו רוק שרקקו אומות העולם בישראל כשהם תאמו על עם ישראל. יכול להיות שהם משתכבים בצלם בזמן שיש להם אלוקה כל גדול ונפלא. אז באותו מעמד הגויים האלו רקקו על ישראל, ואז על זה מתכוון שמו לומר שברוק תבו. כמובן אנחנו אמרנו לא מעט פעמים בהקלטות האלו של מפת התלמוד שיש הרבה דברים שהם המובאים בחזל בצורת רמז או משהו ציורי, בזמן שההבנה העמוקה היא משהו נוסף או משהו אחר. הגמרא ממשיכה, ורבי יוחנן אמר, עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. אז כמה שהדעות שראינו עכשיו באמוראים כתנאי מקביל לדברים שנראה עכשיו בין התנאים. רבי אליעזר אומר, בעין הרע מתו, כמו שרב אמר. רבי יהושע אמר, ברוק תבו, כמו דעתו של שמואל. וחכמים אמורים, כמו ששמענו בשמו של רבי יוחנן, עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות, שנאמר, שמע נא יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך היושבים לפניך, כי אנשי מופת אימה. איזו הם אנשים שנעשה להם מופת? ואומר, זה חנניה, מישאל ועזריה. והפסוק שקראנו עם פנייה ליהושע הכהן גדול, זו התרחשות בארץ ישראל. כפי שאמרנו, אנשי מופת הם עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים. עד כאן שיעורנו להיום.